חודש טוב ומבורך. פעלנו היום בתפילת מוסף ראשי חודשים לעמך נתת זמן כפרה לכל תולדותם. ביותם מקריבים לפניך זבחי רצון וסירי חטאת לכפר באדם מיד שונא. בקורבנות ראש חודש אנחנו מקריבים קורבנות המוסף, מוסף של ראש חודש, וגם מביאים שעיר חטאת, שעיר חטאת לכפר. ומה התפקיד של השעיר חטאת של ראש חודש? אומרת המשנה בתחילת מסכת שבועות, רבי יהודה אומר, שעירי רגלים ושעירי ראשי חודשים מחפרים על תומת מקדש וקודשיו, שאין בהם ידיעה בתחילה ובסוף. זאת אומרת, אם אדם נכנס לבית המקדש כשהוא תמה, הוא לא ידע, וגם אחר כך לא נודע לו שהוא תמה, וממילא הוא לא מביא קורבן כפרה, כי הוא בכלל לא יודע שהוא תמה. בשביל זה בא שעיר ראש חודש, לחפר על תומת מקדש וקודשיו, כשאין בהם ידיעה תחילה וסוף. רבי שמעון אומר, שעירי ראשי חודשים מחפרים על הטהור שאכל את הקודש שנטמא. זאת אומרת, הוא לא נכנס בטומאה למקדש, הוא אכל בטומאה קודש, אלא טהור שאכל את הקודש שנטמא. רבי מאיר אומר, כל השעירים כפרתם שווה על טומאת מקדש וקודשיו. כלומר, גם על אם לא נודע לו תחילה וסוף, או כן נודע לו בסוף ולא בתחילה, וגם על טהור שאכל את הטמא והקדוש, על כל הדברים הללו, שעירי ראשי חודשים מחפרים. כל השעירים, זאת אומרת, גם שעירי ימים טובים. הווה אומר, שהתפקיד המיוחד של ראש חודש, של שעיר חטאת של ראש חודש, זה לעסוק בשמירת הקדושה של המקדש, לחפר על תומת מקדש וקודשיו. נכנסים אל הקודש, צריך להיכנס בטהרה, וצריך, ואם קרה איזה קלקול, ונכנסים אל הקודש שלו בטהרה, צריך על זה כפרה. כפרה מיוחדת, וזה עניינו של שעיר ראש חודש. אותו דבר, כשנכנסים אל הקודש, לישיבה, חוזרים ללימוד, לבית מקדש, בית מקדש מעט, לתוכן הרוחני היותר עליון, עבודת הקודש היותר גדולה היום זה ללימוד התורה, צריך להיכנס בטהרה. צריך להיזהר שלא לפגום בקודש. כשאדם הולך לעסוק בתורה, הוא צריך לבוא מתוך הכנה טובה של טהרה ושל הזדקחות, כדי שהלימוד שלו, שעבודת השם שלו בלימוד התורה, ההתחברות שלו לדבר השם, תהיה מושלמת. לא יהיה חס וחלילה איזה פגם בגישה ללימוד התורה. היום אין לנו קורבנות, ואין במה להיטהר. אבל אומר לנו הזוהר, בפרשת קדושים, בפרשה שקראנו בשבת הקודמת, רבי יוסי היה הולך בדרך, פגע בו רבי חייא. אמר לו, נאמר באלי, לכן נשבעתי לבית אלי, אם יתכפר עוון בית אלי בזבח ובמנחה עד עולם. בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בדברי תורה. שדברי תורה עולים על כל הקורבנות. זה כתוב בזוהר, וזה גם נמצא בגמרא, בראש השנה ובעוד מקומות. אומר הזוהר, שדברי תורה עולים על כל הקורבנות שכתוב, זאת התורה לעולם, למנחה וכו'. התורה שקולה כנגד כל הקורבנות. ומי שעוסק בתורה, אף על פי שנגזר עליו עונש מלמעלה, הוא יפה לו מכל הקורבנות, והעונש ההוא נקרא. ממשיך הזוהר ואומר, אין אדם נטהר, אלא בדברי תורה. דברי תורה אינם מקבלים טומאה. התורה מטהרת את הטמאים, שכתוב, יראת השם טהורה עומדת לעד. כלומר, תמיד היא בטהרתה, יראת השם טהורה. שואל הזוהר, נאמר יראת השם, לא נאמר על התורה? מסביר הזוהר שיראת השם, הכוונה היא כן לתורה, מכיוון שהתורה היא באה מצד הגבורה, וכתוב ראשית חוכמה יראת השם. זאת אומרת, ראשית החוכמה, החוכמה התורה, יראת השם. נווה אומר שיראת השם תורה עומדת לעד, זה הכוונה בעצם על התורה. הוא מוסיף הזוהר ואומר, והתורה נקראת קדושה, שכתוב כי קדוש אני השם. כלומר, איך אנחנו רואים מהפסוק הזה שהתורה נקראת קדושה? כי כתוב, הפסוק אומר כי קדוש אני השם. למה צריך להוסיף את המילה השם? כי קדוש אני. קדושים תהיו כי קדוש אני. מה זה אני השם? השם, כלומר שמו. שמו קדוש. שמו של הקדוש ברוך הוא זה התורה. התורה היא קדושה. ויוצא, אומר הזוהר, שמי שעוסק בתורה, הוא נטהר ואחר כך מתקדש. שכתוב, קדושים תהיו, תהיו, זו הבטחה. וכתוב, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים, המשך הפסוק הבא, אלה הדברים, מחבר הזוהר ואומר, תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש, כשתעסקו באלה הדברים. כשעוסקים בתורה, באלה הדברים, אז נעשים גוי קדוש. ואומר שיש לנו תקנה היום, התורה היא גם מטהרת, מחפרת ומקדשת. העוסקים בתורה מתקדשים. כשעוסקים בקדושה צריכים להשתדל גם כמובן להיות בטהרה. איך התורה מטהרת? התורה מטהרת אם אדם מכין את עצמו, שהתורה תטהר אותו. אם אדם נכנס למקווה ושרץ בידו, הוא לא יכול להטהר. אבל אם אדם ניגש לתורה ורוצה שהתורה תשפיע עליו, שהתורה תכוון אותו, שהוא פתוח לקבל כל ההשפעות של התורה, הוא לא נכנס עם איזה גישה עצמית, שיש לו רצון שהתורה תגיד ככה, ותגיד אחרת, כמו שהוא רוצה, ואז הוא מחפש את בתורה את מה שהוא רוצה, זה ניגש עם, זה טובל ושרץ בידו. הוא ניגש עם, עם הכתבה, מה התורה צריכה להגיד. התורה לא יכולה לתאר אותו. אבל מי שניגש אל התורה בפתיחות מלאה, ורוצה לשמוע מה שהתורה אומרת, ולקבל את כל דברי התורה, אז התורה מטהרת אותו, והיא מקדשת אותו. אם כן, עניינו של ראש חודש היא טהרות, התקדשות, וזה אנחנו עושים כשאנחנו בראש חודש מתחילים את זמן הלימוד. תמיד אנחנו אמרנו, ברמה כתוב שקובעים זמן בראש חודש להתחיל את הלימוד, ורב אברום שפירא זכר צדיק לברכה, היה תמיד אומר, צריכים לעשות כמו הרמה, לא להקדים לפני כן. אנחנו, אם אנחנו באים לפני כן, זה לא מתחילים את הזמן, מתחילים בראש חודש, אבל לפני כן עושים רק הכנות. צריך לעשות הכנות כדי שלראש חודש יתחיל הזמן באופן הכי מושלם. אז עכשיו מתחיל הזמן. וחודש אייר, יש לו לכל חודש את המעלה המיוחדת שלו. חודש אייר, פסוק בתחילת ספר במדבר, וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. שאו את ראש כל עדה בני ישראל. יום, ראש חודש אייר, אחד לחודש השני, להרים, לרומם את ראש בני ישראל. שאו את ראש בני ישראל. עניין המפקד הזה, זה לרומם את ישראל, ולהדגיש שלכל אחד בישראל יש את הערך המיוחד שלו, זה עניין של המפקד, לספור כל אחד ואחד, כל אחד יש לו את הייחודיות שלו, ויחד יש את הערך של הכלל כולו. ואז הוא מדבר על זה, ועל החודש הזה, לפני כן אני אזכיר פסוק במלכים, והיה ב-80 שנה, ב-400 שנה לצאת בני ישראל ממצרים, בשנה הרביעית, בחודש זיו. הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל. ויבן את בית השם. כלומר, בחודש הזה נבנה בית המקדש, הוא נקרא חודש זיו. חודש מאיר. והזוהר, בתחילת פרשת במדבר, אומר, החודש הזה נקרא חודש זיו, רמוז לאותו חודש ושנה שמאיר אל הלבנה, שאז העולמות כולם נמצאים בשלימות. בורא, לא נמצא מניין שבישראל שהתברכו בו, כי המניין הזה שהתברכו באחד לחודש השני, שהוא זיו של ברכות העולם, שממנו יוצא זיו לעולם. לכן נקרא חודש זיו, שהזיו, שזיו הכל יוצא ממנו. ועל זה כתוב, יברך לך השם מציון, והכל מילה אחת, שכתוב, כי שם ציווה השם את הברכה. צריך להבין קצת את הכוונה שלו. כלומר, היום הזה, החודש הזה, יש לו ערך מיוחד, שפע של ברכות, שפע של אור, של זיו. וזה משמעות הפסוק, יברך לך השם מציון, והכל מילה אחת, שכתוב, כי שם ציווה השם את הברכה. כלומר, אני מבין את דברי הזוהר, שכמו שיש מקום שממנו יוצאת הברכה לעולם, כך יש זמנים שבהם יוצאת הברכה לעולם. והזמן הזה יש בו איזו בחינה מיוחדת של ברכה, חודש השני. השני זה, אומר המהר"ל, התפשטות. כל המילה ברכה זה בא מהשורש בית ריש חף, שהכל שניים, 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 שפע. הברכה מתפשטת, חודש השני. לכן הוא גם נקרא חודש זיו, אומרת הגמרא בראש שנה, לדעה אחת, שלדעת רבי יהושע, שבכלל הלכה כמותו, לעומת רבי אליעזר, שהאבות נולדו בניסן, ובהתחלת חודש זיו כבר היו אבות. כלומר, זה כאילו, מכיוון שהאבות הם... מהירים את העולם, כן. אז נקרא חודש על זה, מפני שכבר היו אבות. כך אומר, אומרת הגמרא, כך מפרש רש"י, שהכוונה הגיע ראש חודש אייר, כבר היו אבות, על כן החודש נקרא חודש זיו. רבי אליעזר, שאומר שהאבות נולדו בתשרי, אז הוא אומר שהחודש הזה נקרא חודש זיו, מפני שיש זיו באילנות. אבל כמובן ש... גם זה מבטא איזה ייחודיות מיוחדת. חודש מיוחד, ערך מיוחד לכל חודש וחודש, וצריכים לחיות את המיוחדות של כל חודש, כמו של לשון הזוהר, שזה חודש שיש בו ברכה. צריך לקבל את הברכה, להיפתח לקבלת הברכה. ואנחנו מתחילים ללמוד מסכת נדרים. מסכת נדרים... עוסקת בנדרי איסור בעיקר, אבל הר"ן פותח ואומר שיש נדרי הקדש ויש נדרי איסור. אדם נודר ומקדיש חפץ והחפץ מתקדש. מקדיש בהמה לקורבן, הבהמה מתקדשת קדושת הגוף. וקדושה זה חלות של מציאות, הזכרנו כבר כמה פעמים. זה מציאות ממשית. זה לא רק איזה תואר מופשט, הלכתי, שזה קדוש ויש לזה גדרים הלכתיים שככה צריך לנהוג עם זה. אלא זה שינוי במציאות. הגמרא במסכת תמורה, דף ג', הגמרא אומרת שם שיש שלושה לווים שאין בהם מעשה, ואף על פי כן לוקים עליהם. בדרך כלל לאו שאין בו מעשה לא לוקים עליו. יש שלושה לווים שכן. אחד מהם זה ממיר, מי שעושה תמורה. שיש לו לפניו בהמת קודש, שהוא הקדיש אותה לקורבן, והוא אומר, ויש בהמה אחרת חולין, הוא אומר, זו תהיה תמורת זו. זה לאו של תורה, לאו דאורייתא, לא ימירנו, אסור להמיר, אבל אם המר ימיר אותו, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. כלומר, חלה קדושה על התמורה, למרות שלא מסתלקת הקדושה מהבהמה הראשונה, אבל חלה קדושה על הבהמה שהוא ימיר. הוא עבר באיסור, ויש חלות של קדושה. מזה מתפשטת בסוגיה שם, אם כל מי דאמר רחמנא לא תעביד, אם מהני או לא מהני, כי הרי התורה אמרה לא להמיר, ואם הוא המיר, זה כן חל. שם זה גזירה, התורה אומרת, גזירת הכתוב, שלא אפשר ללמוד מזה למקומות אחרים. על כל פנים, התורה אומרת, והיהו תמורתו יהיה קודש. על זה אומרת שם הגמרא, שאף על פי שזה אליו שאין בו מעשה, לא קים עליו. ממשיכה הגמרא ואומרת בהמשך, לא תתנה ממר, כי אין לך מעשה, אל תכלול אותו בכלל על אבים שאין בהם מעשה שלוקים עליהם. כי זה לאו שיש בו מעשה. כי אין לך מעשה גדול מזה. כך אומרת הגמרא. אם אדם ממיר ועושה את הבהמה השנייה קודש, אין לך מעשה גדול מזה. כלומר, לאו שיש בו מעשה אנחנו מכירים. אם אדם עושה מלאכה בשבת, מעשה גמור, כן? אם אדם מיום טוב, אדם אוכל מאכלות אסורות, הוא עושה מעשה. אבל אם אדם מקדיש בהמה, ממיר בהמה, אין לך מעשה גדול מזה. זה המעשה הכי גדול שהוא עשה. לקחת ולהכיל קדושה על הבהמה. זה לא מעשה. זה משהו מפשט. הגמרא אומרת, זה כן מעשה. אין לך מעשה גדול מזה. זאת אומרת, הגמרא המחשיבה, אתה לא רואה את הקדושה, זה לא אומר שהיא לא נמצאת. זה לא אומר שזה משהו מפשט. זה מציאות חזקה מאוד שלא נראית לעיניים. היום זה לא כל כך קשה להבין שיש מציאויות חזקות מאוד שלא נראות לעיניים. כן? יש גלים אלקטרונים וכדומה שחזקים מאוד עצומים, מציאות שיכולים לפעול פעולות עצומות, והעיניים לא יכולות, העיניים הטבעיות לא יכולות לראות את זה. אבל זה מציאות. אז קדושה זה מציאות. וכן היה רב צבי יהודה מביא ראיה מהגמרא במסכת מכות, בדפים האחרונים של מסכת מכות, שור פסולי המוקדשים, שמישהו עשה בו מלאכה, חרש, בשור פסולי המוקדשים, הוא לוקה משום איסור כליים. שור פסולי המוקדשים זה שור שנפל בו קדוש, שהיה קדוש קדושת הגוף, נפל בו מום, פדו אותו, אז אף על פי שפדו אותו, הוא מותר באכילה, ואסור בגיזה ועבודה. אסור להשתמש בו. רק מותר לו לאכול אותו. זאת אומרת, נשארה בו קדושה, לא פקע לגמרי, אבל גם חולין. חולין וקדושה מורבים זה בזה. אדם חורש בשור פסולי המוקדשים, הוא עובר באיסור כליים. זה דבר מאוד מוזר. למשל, אם אדם יחרוש בפרד, שיש בו תערובת של שור וחמור, הוא לא עובר איסור כליים. זה נהיה מציאות אחת. אבל חולין וקדושה, זה לא מתערבב ביחד. זה לא נעשה משהו חדש משני הדברים ביחד. זה קדושה לחוד וחולין לחוד. כלומר, אם אדם יחרוש עם שור קדוש ועם שור חולין, הוא עובר באיסור כליים. מה זה? איסור כליים זה רק שיש שני מינים. וההלכה מחשיבה את זה כאילו זה שני מינים. זאת אומרת שקדושה זה מציאות. אדם מקדיש, אדם אומר משהו בפיו, יוצר חלות של מציאות. ואין לך מציאות גדולה מזו, כמו שלשונה של הגמרא במסכת תמורה. זה בנדרי הקדש. אבל אותו דבר גם בנדרי איסור. גם נדרי איסור יש חלות של חפצה, של איסור חפצה שחל על החפץ שהוא נאסר באיסור נדר. ולא רק, רק איסור, אלא גם בחינה של קדושה. כי הגמרא בפרק רביעי אומרת, יש מעילה בקונמות. כלומר, קונמות זה נדרים, כן? יש מעילה אם אדם עבר על הנדר, כן? הוא כאילו מועל. יש כאן איזה בחינה של מעילה. כי יש איזה בחינה של קדושה בהטלת איסור. אף על פי שזה רק הטלת איסור. אם אדם אוסר על עצמו איזה חפץ, או חפץ שלו הוא אוסר על אחרים, הוא מטיל איזה איסור. אבל האיסור הזה, יש בו איזה בחינה של קדושה. ויש לבאר את זה, על פי הגמרא במסכת ברכות, שהגמרא אומרת שכל הנהנה בעולם הזה, בלא ברכה, הרי זה מועל, הוא מעל. כי כתוב, והשם הארץ ומלואה. אמנם כתוב, והארץ נתן לבני אדם, כך אמרנו היום, אבל זה אחרי ברכה. אבל לפני ברכה, אז להשם הארץ ומלואה. הכל שייך לריבונו שלנו, מה שייך לריבונו שלנו, זה קדוש. יש איזו בחינה של קדושה בכל המציאות, ועל ידי שאדם מברך, כאילו פודה, וההקדש הזה נעשה כביכול חולי. המהר"ל מסביר את זה בנתיב התפילה, בהרחבה, גדר כזה של פדיון, אבל כל פנים, כשאדם נודר ואוסר על עצמו חפץ מסוים, הוא משאיר את זה במדרגה של הקדושה, וזה נשאר איזה בחינה של קודש. יש לזה גדרי גם איזה בחינה של גדר של מעילה. זה מלמד אותנו את כוחו של הדיבור. אדם מדבר, נוצרת בדיבורו, יכול ליצור מציאות. מציאות של חלות על חפץ, או קדושה, או איסור, שיש בו בחינה של קדושה. ואומר שלא רק שאדם נודר נדרים, אז פיו פועל פעולות, אלא בכלל כוח הפה הוא כוח יצירתי, הוא כוח שפועל. וחז"ל אמרו לו, ברית כרותה לשפתיים. כלומר, מה שאדם מדבר, זה פועל. ולכן הגמרא מזהירה במועד קטן, שאדם לא יפתח את פיו, חס וחלילה, לדברים לא טובים. הוא מספר את הגמרא, במועד קטן דף י"ח, פנחס אחיו של שמואל, ישב באבלות. בא שמואל אחיו, שמואל האמורה, כן, בא לנחם אותו, והוא ראה שהוא מגדל ציפורניים. אז הוא שאל אותו, למה אתה מגדל ציפורניים? כאילו, האבל לא חייב, הוא יכול לגזוז את הציפורניים, לא חייב להשאיר את הציפורניים. אז הוא אמר לו, ואם היה קורה לך דבר כזה, מה היית אומר? היית גם כן גוזז את הציפורניים? כלומר, מה אתה אומר לי לגזוז? אפשר באבלות לעשות דברים כאלה? מה קרה לשמואל הדבר הזה גם כן? הוא אמר לו, אבל כשגגה יוצאת מלפני השליט, אמר לו, אם היה קורה לך, וקרה. כשבא פנחס אחיו לנחם אותו, הוא קצת הקפיד עליו, שהוא כאילו גרם על ידי האמירה הזאת, שאם היה קורה לך. אז הוא זרק לו את הציפורניים לפניו. אמר לו, אתה לא יודע שברית כרותה לשפתיים, שאסור ככה לדבר? שאמר רבי יוחנן, ברית כרותה לשפתיים, שנאמר, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה, ונשובה עליכם. והסתה ימילתא ושבו שניהם. אברהם אמר, נשובה אליכם. לא היה תוכנית שהם שניהם ישובו. אבל ברית כרותה לשפתיים. אדם אומר, זה מסתדר, זה פועל במציאות. וכמה וכמה גמרות, דוגמה, שאדם צריך לשמור את פיו, ולא יפתח את פיו, כי יהווה כשגגה היוצאת מלפני השליט. אדם מדבר, לא מתכוון, אבל הפה שלו כאילו פועל. הזוהר מובא גם כן על הפסוק, אם כך את עושה לי, אומר משה רבינו, ארגני נהרוג ועל הרבה רעתי. אומר הזוהר, אסור לאדם בשעת רוגזו לקלל את עצמו. שהרי כמה עומדים לקבל ממנו מילה זו, כאילו יש כוחות רוחניים, שכשאדם אומר מילה, תופסים אותו במילה. מה ההמשך של התורה? מה כתוב בהמשך? ומיד נאמר, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, ואז אלדד ומידד מתנבאים במחנה, ומה הם אומרים? משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ ישראל. אחרי שמשה אמר כביכול, אם ככה תעשה לי, הרגני נהרוג, ועל ירא ברעתי, הוא אומר, אז מיד אחרי זה באמת אומרת התורה, שבנבואה כביכול, שמשה לא מכניס את ישראל לארץ ישראל, משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ ישראל. הווה אומר, הלשון צריכה להיות בזהירות. אסור ברית כרותה לשפתיים, לחיוב, לטוב וגם למוטב. כשאדם מדבר דברים טובים, הדיבור פועל, וגם לצד השני. ולכן אדם צריך לדעת ערך הדיבור, שצריך אדם לשמור על פיו. וכשהוא מדבר, תמיד אדם נזהר בדיבורו, אז הדיבור מקבל כוח. אדם שהוא איש אמת, שתמיד מוציא מפיו רק דברים אמיתיים, לא מדבר סתם. כוח הדיבור שלו נהיה בעל עוצמה, ופועל בתוך המציאות, ומה שהוא אומר, זה פועל. זה משפיע. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ברית התורה, זה, היא מקיימת את העולם. דברי התורה שאדם, שישראל מדברים, הם מקיימים את המציאות. וכשאדם יודע לשמור על דיבורו, ופיו טהור וזך, וזה אנחנו ראינו אצל מורנו ורבנו הרב צבי יהודה, כמה המילים שלו היו תמיד שקולות, כמה תמיד נזהר גם לדבר בחיוביות, ולא לדבר דברים של שלילה. לא היה אומר, לא היה מסכים שאדם יאמר שפלוני הוא חולה מסוכן. היה אומר שהוא צריך רפואה גדולה. לא להגיד מילים שליליות, כי המילים השליליות הן פועלות. לא על עצמו ולא על אחרים. יש אנשים שבענוותנותם, הם אומרים שהם לא יודעים, הם אומרים שלא מבינים, הם אומרים ככה וככה. לא טוב להגיד מילים כאלה. אנשים צריכים להגיד דברים טובים, דברים חיוביים. הם יכולים להגיד את זה גם לבטא את הצרכים שלהם, אבל כמו שאמרתי, צריכים רפואה גדולה, צריכים להגיד בלשון שלילית. ומי שנדבר בלשון חיובי, ואחר כך הוא מתעלה, כמו שהגמרא בתחילת פסחים מזכירה את הדבר הזה, שמי שאומר בלשון חיובית, בסוף לא עבר זמן, מובטחני בזה שהוא יהיה גדול בתורה, ולא הזמן, זה עבר זמן ונהיה גדול בתורה. אדם אומר ביטויים, מדבר בלשון חיובית. זה מה שאנחנו צריכים בעצם ללמוד, שאנחנו לומדים את מסכת נדרים, שמלמד אותנו את כוחו של כוח הדיבור, ללמוד, לשכלל את הדיבור, שהוא יהיה תמיד דיבור של חיובי, דיבור של טוב, ולא חס וחלילה אחרת. ועל כן העזרות הגדולות של דיבור לשון הרע, רכילות, שזה שקול כנגד העבירות הכי חמורות שבתורה, מפני שהדיבור הוא כוח שהוא פועל. ומי ששומר הדיבור, אז הוא יכול להגיע בסופו של דבר למדרגה של תגזור עומר ויקם לך, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הדיבור של צדיק זה פסק הלכה. ומה שגוזרים, התורה ניתנת לחכמים בעולם הזה, ומה שהם אומרים זה יוצר מציאות. וככל מה שהפה הוא יותר באמת, נשמר ומדקדק בדיבור, אז הפעולות של הדיבור יותר פועלות. אנחנו מתחילים את הזמן, אני רוצה לברך את כל תלמידי הישיבה, כולנו, כולם, רבנים, תלמידי חכמים, שבעזרת השם שנזכה שהזמן הזה יהיה זמן מוצלח של שקידת התורה, של עלייה במדרגות התורה. אנחנו נמצאים בתוך ספירת העומר, מתכוננים לקראת חג השבועות, חג מתן תורה. שנה בסוף הזמן הקודם אנחנו חידשנו מבחני סוף הזמן. זה לא היה, זה רק היה טסט ראשון, ניסיון, אבל אם בעזרת השם, עכשיו שמתחילים את הזמן, נא להתכונן, שבסוף הזמן, אני חושב, מסכת נדרים, יש הרבה תלמידים שבסוף הזמן הזה, דהיינו בחודש אב, יכולים לדעת את כל המסכת על בוריה. זה לא קשה, זה לא בשמיים ולא מעבר לים. אפשר ללמוד 30 דף בחודש, ויותר מזה, רק צריך לדעת איך ללמוד את הר"ן. הר"ן צריך ללמוד במרוצה. לא צריכים לעצור בכל שורה, כי הוא בשורה השנייה מסביר את מה שהוא אמר. בשלישית מסביר את השורה השנייה. אם נעצרים, אז לא מבינים אותו. והר"ן מסביר הכל, לא משאיר דבר לא מובן. אז אם אדם רוצה ללמוד טוב את הר"ן, צריך בהתחלה ללמוד את כולו. את כל העניין, אחר כך התבונן בו בעיון. וגם כשלמד בבקיאות, לא לעצור. לראות את כל התמונה. הוא מסביר בעצמו כל הזמן את כל הקושיות שאתה יכול לשאול על הר"ן, הוא מסביר. ואם ראית את הכל ונשאר לך קושיות, אז באמת, זה הלימוד העיוני הנכון. לעצור באמצע, זה... צריך לשמוע, זה בר"ן באופן מיוחד, זה פשוט ללמוד לא ללמוד נכון. ואם אדם ככה ילמד, אז הר"ן מוביל אותנו בקלות, ואפשר ללמוד, כמו שאמרתי, ללמוד ולדעת את המסכת על בוריה לרבים. אני לא אומר לכולם, כל אחד כפי יכולתו, אבל רבים בישיבה יכולים להיות, לשלוט על המסכת עד ראש חודש אב. אני לא ברור שבחודש אלול אנחנו נמשיך מסכת נדרים, אולי הפיוט, אבל יכול להיות שבחודש אלול כבר נעבור למסכת אחרת, אז לכן מן הראוי לקחת את התקופה הזאת ולהקיף את המסכת היטב ולדעת אותה טוב, מלבד כמובן הלימוד העיוני החשוב, כמובן. אנחנו מתקרבים ליום העצמאות, אנחנו צריכים להשתחרר מסיבוכים ומכל מיני התלבטויות, להיות בריאים ולהגיד לריבונו של עולם ביום שנקבע שכל ישראל של ציבור, כלל הציבור קבע אותו ליום הודיה, להודות לריבונו של עולם בפה מלא על הטוב, על הגודל, על הזכות שזכינו. יש הרבה דברים שעדיין עוד לא הושלמו, אבל כשמסתכלים במבט הכללי מה היה לפני ומה עכשיו, איפה אנחנו, איפה עם ישראל עכשיו, איפה עם ישראל היה לפני 60 שנה, אז התודה היא צריכה להיות בכל עוצמתה ולהתפלל על מה שצריך עוד תיקון, אבל לא להיות שקועים ולא לראות את המרחב, את ההסתכלות הכוללת. וכשרואים באופן הכולל, אז התודה יכולה לאמר בלי ספקות, בפה מלא, להודות לריבונו שלם על כל הטוב, על כל החסד שהוא עשה לנו, זה לא אחרים עשה לנו, זה הוא עשה לנו, ולא התודה והברכה. חזק ונתחזק, שיהיה לנו זמן טוב.